בסייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים היום פתח ח' מהקלח. נסכם בקצרה את הפתח השביעי, שבו דיברנו על גדלות וקטנות בספירות, ואמרנו שגדלות זה פרצוף וקטנות זה ספירה. למשל, ספירת החוכמה היא קטנות של פרצוף אבא, ספירת הבינה היא קטנות של פרצוף אמא, ספירת התפארת היא קטנות של פרצוף זעיר אנפין, ספירת המלכות היא קטנות של ענוק, ובכתר יש לנו את הספירות, את הפרצופים של עתיק יומין ועריך אנפין. זה למעשה, עכשיו, ודיברנו שגם בספירות עצמם וגם בפרצופים עצמם, גם בהם יש קטנות וגדלות, מה שנקרא שניים שהם ארבע. מה זה קטנות בספירה? שיש בה רק אורות של נפש ורוח. גדלות בספירה שיש לה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זאת אומרת, מנשמה ולמעלה, אני יכול להגיד שהיא כבר משיגה את הגדלות. אז זה, גם בפרצוף יש אורות, וגם בספירה יש אורות, וזה כנראה הסך הכל של פרק שביעי. מה שכאן דיברנו קצת, היו שהרהרו והרהרו על הרמח"ל, באיזה שהוא אמר שכל הספירות ניתנות להיראות בנבואה, ולא ראינו כך בכתבי הארי שרק בנבואה, והכל משל ודמיון, אלא יש מציאות, מציאות רוחנית. ומתוך הדברים שאנחנו ראינו שזה לא בדיוק, הרמח"ל לא אומר שזה רק דמיון ונבואה בלבד, אלא ניתנות לראות בנבואה, זה נכון, זה הספירות הכמוסות באינסוף, אבל כשיש השתלשלות למטה, אנחנו ניתניות לראות על ידי, הנה, הבאנו את הדוגמה ברשב"י. הרשב"י בהידרא רבה אומר שהוא רואה דברים רוחניים. מי לנו כרמח"ל בעצמו? הוא חיבר את הרזין גניזין, 70 תיקונים, ובתיקון 69 הוא אומר שהוא רואה את אליהו הנביא מגיע, המלך ממתת מגיע, אברהם אבינו מגיע, אדם הראשון מגיע, הוא ראה אותם והוא הבדיל ביניהם, וכל אחד אמר סגנון אחר ובצורה אחרת, דברים אחרים. אתה מרגיש שיש פה דברים רוחניים, אז הוא ראה דברים רוחניים, הוא בעצמו ראה דברים רוחניים, ואז זה לא הכל משל ודמיון. טוב, היום אנחנו מדברים על הפכיות התמונות שבהם נראות הספירות. ופה גם כן יש חידוש גדול, אומרים, גם פה יש פיצוץ. אם בשיעור הקודם היה משהו בומבה של הרמח"ל, גם פה יש לנו בומבה. בוא נראה. יכולות הספירות להיראות בדמיונות. קודם כל להיראות, כלל, אנחנו פה מדברים על ספירות, לראות ספירות, וכאן מתכוון למציאות שלהם, לא ניתן לראות אותם בעין רגילה, ברור. זה בנבואה. כי זה דבר מאוד רוחני, הספירות, זה אפילו יותר רוחני מהנשמה שלנו, דיברנו על שהנשמה שלנו גם היא עדיין שבדקות מן הדקות שבגשמיות. אז פה נדבר על סקאלה מאוד גבוהה של רוחניות, וזה רק במראה הנבואה, בדמיונות, אפילו הפכים זה לזה. החידוש בפתח הזה, שיש כאן דברים שאותה ספירה יכולה להיות בהפכיות, והוא מסביר בהמשך, זה כמו חלום. אתה יכול לחלום, אתה חולם על אבא, זה באמת אבא נמצא שמה? לא. זה משהו שמזכיר את אבא, כן? אז הספירות, אתה לא יכול לראות אותן בפועל. מה, כמו שהנביא אומר, אני רואה את אריה, פאי האריה. אז זה לא שאריה זה הספירה, אלא זה משקף את ספירת החסד. ספירת החסד יכולה לראות אחרי שנייה בצורה אחרת, ואחרי, או אצל נביא אחר בצורה אחרת, כי זה דמיונות, כן? בדמיונות אפילו הבחיים זה לזה, כמו עיגולים ויושר. ופה אנחנו נרחיב את הדיבור אחרי שנגמור קצת את הפתח על הנושא של עיגולים ויושר, כי עיקר הנושא של עיגולים ויושר זה פרק פתח י"ג. אנחנו ניגע בזה גם קצת היום. כמו ממש שרואה בחלום, שמתחלפים הנושאים לפניו ברגע אחד. רק שבכל דמיון שנראה ההתחלפות, אז נודע כוח אחד ומידה אחת. מה זה כוח ומה זה מידה? כוח זה מושג יותר כללי, ומידה זה מושג יותר פרטי. למשל, כוח החסדים זה יכול להיות פרטי, זה יכול להיות החסד או הנצח או החוכמה, כולם קו ימין. כוח ומידה זה, אז כוח זה מושג כללי יותר, ומידה זה משהו פרטי. למשל, המענה על הספירות, הם נקראים מידות. חסד, גבורה, תפארת, נצח ונצחון, כל אחד מהם נקראת מידה. והכוח זה משהו יותר כללי. אם זה חסדים, אצל הרמח"ל אין 10 ספירות, יש חדר. חסד, דין ורחמים. אז החסד, כולם בצד ימין זה חוכמה, חסד, נצח, בצד שמאל, בגה, בינה, גבורה ועוד, בצד תפארת, יסוד ודעת, כן? או שכתר. תלוי לאיך מסתכלים על זה, כתר, או קטי או דתי. בכל אופן, אז זה נראים כאן כוח אחד ומידה אחת. והמידות והכוחות נודעים בסדר אמיתי ונכון, כמו שהם מסודרים ונעשים. כל משפט כזה הוא יפתח אותו אחר כך להסבר. והדמיונות, כמו שיכולה הנשמה לקבל. זאת אומרת, החידוש בפתח הזה זה ההפכיות, הייתי קורא לזה ככה. ההפכיות ודוגמה לזה אומר זה העיגולים והיושר, שבעצם עיגולים זה לא יושר ויושר זה לא עיגולים, והם אומר שזה רק הפכיות, אבל בעצם זה אחד, וזה החידוש מרב סנהדרין. להגיד שעיגולים ויושר זה דבר אחד, זה דבר קשה להבנה, ואנחנו נראה קצת מה הוא בפירוט. אז אחר שבא לנו עניין דמיון שנראים בהם הספירות, נברא את התחלפותם מדמיון לדמיון. נחלקי המאמר הזה כך, חלק א', והוא התחלפות הדמיונות. אז הוא אומר כאן, אז זה כמו שאמרנו, זה בנוי כמו משנה וגמרה. אז הוא לוקח משפט משפט מההתחלה ופותח את זה לפרק שלם. יכולות הספירות לראות בדמיונות, אפילו הפכיים זה לזה. ופה הרב מקדים ואומר שיש דמיון עצמי ודמיון מקרי. זאת אומרת, כאן אומר, אם הדמיון היה עצמי בספירות, זאת אומרת, אם אריה זה ספירת החסד, אז ברור שאי אפשר לראות אותה בצורה אחרת, רק בצורה של אריה. אבל אם זה דמיון מקרי, אז כל אחד רואה את הספירה הזאת בצורה אחרת לפי הדמיון שלו. אנחנו אמרנו שכל נביא התבטא בשפה שלו, אז אמרנו שהנביא עמוס היה מן הנוקדים אשר בתקוע, שם הוא מדבר בפרק ד' שהשם הולך להעיק על המשרד כמו שתעיק עגלה שהיא מלאה אמיר. כן, זה תמונה מן הנוקדים, אנשי השדה, עגלה מלאה אמיר ועמוס ועמוס ועמוס, וזורקים עליה למעלה גם את התוריה והקלשון, והיא בקושי זזה. אז ככה הקדוש ברוך הוא הולך להעיק על עם ישראל. איך ראה את זה הנביא? הוא ראה את זה בעגלה מלאה אמיר. הוא תרגם את זה בשפת המונחים שלו, בכוח המדמה שלו, כן? אז איך זה היה במקור? הוא קלט את זה בספירות. אני לא יודע, אני רק יכול לדמיין שהעגלה זה ספירת המלכות, וכשהוא ראה אותה באורות נמוכים, עם אורות די נפש בלבד, אז הוא ראה ששם הכל חשוך, ואז הוא אומר שאם בחשוך אז אין הכוח לתת לנו שום שפע. כשאין כוח לתת שפע, מה קורה? אתה מרגיש מעמסה. מרגיש שהאנשים מרגישים הקלה, ושעוזרים להם, יש סייעתא דשמיא. אז אדם, אנחנו אומרים, החיים הולכים לו יותר בקלות. ככה נראה לי. בכל אופן, הוא תרגם את מה שהוא ראה בשפה של הספירות לשפה יותר נמוכה של בני אדם. אם הדמיון היה עצמי בספירות, זה פשוט ששני הפכים אינם דמיון עושה אחד. זאת אומרת, אריה, אם זה היה במהות הספירה, אז היו רואים את רק אריה. אך כיוון שאינו אלא רצוני, לפי אריה הסובייקטיבית של הנביא, אין שום קושיה שיראו דמיות הפכיים ממש, כי אתה רוצה הרצון העליון שיראה בדרך אחד, ואחר כך בדרך אחר. כן, אז זאת אומרת, אותו דבר אפשר לראות אותו בכמה צורות אחרות, זה לפי הרצון של המעשים. והנה זאת התשובה למה שנראה קשה בדברי הרב הקדוש, כוונה דברי הארי הקדוש, ברבה דרושים, שנראים דבריו סותרים זה את זה. גם למשל בתפילות, בכוונת התפילה, בספר על התמיד, הוא לא אומר מה שבשאר הכוונות וכו', והיה קשה עד שבא רשש ועשה שיטה אחת מבוררת בסגנון של אתה צודק ואתה צודק ואתה צודק, ועכשיו בוא נעשה לכולם שיהיה כולם צודקים. ועשה נתיבים נתיבים. והדבר הקשה מאוד בעניין מצב העולמות, שכמה לשונות סותרים זה עם זה, ומה שקשה יותר בזה, הוא עניין העיגולים והיושר. למה? כי לפי העיגולים, נמצאת העשייה במרכז. זאת אומרת, יש לנו קודם כל עיגול של הצילות, נגיד, בתוך זה בריאה, יצירה, ובסוף מרכז זה, והעולם שלנו, שזה העולם הכי גשמי והכי נמוך, הוא במרכז של המרכז, בצנטרום של כל העיגולים. וזה עולם העשייה. נלך ליושר, לקו, אור הקו, אז יש לנו צילות, בריאה, יצירה ועשייה. עשייה למטה. אז תחליט, העשייה במרכז, או שהיא למטה. אם אתה צודק, אז אתה צודק והכל צודק, איך זה עובד? אז בואו, הוא כאן אומר, זה לא יכול להיות. והנה לפי זה, הקו באמצע העשייה עובר עד למטה ממנה, וזה אי אפשר להיות מכמה צדים, כמו שהקשו כבר כל יודעי בינה. ומי זה זה שהקשה את זה? זה הרב משה זקוטה. הרמז מה שנקרא, כך אני, הרב שריקי, אני ראיתי את השיעור שלו והלכתי לחפש מה הייתה הקושייה שלו, והמפרשים אומרים שהוא התלבט בנושא הזה של העיגולים, כיוון ששם במבוא שערים כתוב שהיה עיגולי אק והיושר שלו, עיגולי אריך ועתיק, אריך וחוכמה ובינה, לכל אחד עיגול. רק נראה לכם פה תמונה בספר של אחד דודי, אם יש פה את העיגולים, וכאן אור היושר, אז הוא אומר, חייב להיות בקיאה בתוך העיגולים. חייב להיות בקיאה בתוך העיגולים. אז וכאן, לפי הדיוק של הרמז, העיגולים של האק נשארו פה למעלה, לא ירדו למטה. ומכאן המשיך, ומפה המשיך כאן, היה להם מצאו פתח פתוח. אז הוא אומר, איך יכול להיות שהיושר בקע את העיגולים? טוב, זה הקושייה של הרמז. זה אומר, לפי הרמח"ל, אומר, לפי השיטה שלי, זה אותו דבר. זה רק הסתכלות שונה. הסתכלתי עוד כמה פרשנים, חיפשתי עוד דבר על הנושא הזה. הרב בן ישחה, יש לו ספר שנקרא סוד ישרים. בסוד ישרים הוא כותב, דבר זה לא יובן על מוריו היטב, רק בגן עדן. שנהיה בלי גוף, בגן עדן נוכל לשבת ללמוד שיעור, עיגולים ויושר, ונבין לזה טוב. כרגע, התפיסה שלנו מספיק. אבל תראו רבותיי, אולי אנחנו כבר בגן עדן. עכשיו, אמרנו כבר בשיעורים הקודמים, שיש לנו פה 10,000 שיחות סלולריות ואלפי תדרים של רדיו ושיחות פקסימיליה והכל פה, ואף אחד לא מפריע לשום דבר. זה לא מפריע לזה, זה לא מפריע. זה תדרים שונים, זה גלי אור אחרים, זה לא מפריע. אז גם, אז כל שכן קל וחומר שעיגולים ויושר לא צריך לפריע אחד לשני. מה צריך לחפש פה חורים? הם יכולים לתפקד בלי שום סתירה. אבל כאן אומר, טוב, תחליט, אבל איפה העשייה נמצאת? לפי העיגולים העשייה במרכז, לפי היושר העשייה למטה. אז הוא ממשיך קצת להרחיב בנושא הזה, והוא אומר, גם זה אפשרי שיקרה. איך זה? אך תשובת העניין זה הוא כי בהיות כל זה מראה נבואי, היה יכולת במראה לראות שני דמיונות הפכים. זה, בדמיון, זה יכול להיות בשנייה אחת ככה, בשנייה אחת אומר הרב שרקי, אם אני אסתכל מצד זה זה כך, מסתכל מצד זה זה כך. אם מסתכל מצד העיגולים, העשייה במרכז, מצד היושר העשייה למטה, פעם ככה, פעם ככה, וזה לא סותר. ואפשר שגם נראה אותם ביחד, וזה לא סותר. והוא יביא דוגמה על הציון של משה רבנו. כן, הרי הלכו לחפש את הציון של משה רבנו. ולא מוצאים אותו, אז בסוף הר הם רואים אותו למטה. ירדו למטה, לא רואים, אבל רואים אותו למעלה. אמרו, יש לנו רעיון, נחלק את הקבוצה לשניים. חצי למטה, חצי למעלה. אז עכשיו, אלה שלמטה ראו אותו למעלה, אלה שלמעלה ראו אותו למטה, אומר, ידיעתכם, לא רואים כלום. ואז הוא אומר, הנה כאן דברים הפכים, גם הוכחה גשמית.
גם בפיזיקה זה ככה, נכון? עקרון הוודאות, זאת אומרת שאתה יודע...
גם וגם.
אתה יודע על האלקטרון את המקום שלו, אבל אתה לא יודע את המהירות שלו. או מקום או מהירות, באותו זמן, למרות שזה לא הגיוני. אבל זה המציאות, זאת אומרת, יש עקרון הוודאות.
אי ודאות.
דבר שהוא חזק.
הוא פה ולא פה, כן.
אה?
הוא פה ולא פה.
פה ולא פה.
אין לו מקום.
לא, באותו רגע אתה יכול לדעת רק תכונה אחת. אם אתה יודע את המקום שלו, אתה לא יודע את המהירות. אם אתה יודע את המהירות, אתה יודע את המקום. כן?
כן, לא מופיע רק במקום אחד.
לא משנה, למרות שבאמת זה לא יכול להיות, כן?
לא, הוא לא במקום אחד בלבד, הוא בכמה מקומות ביחד.
בו זמנית.
איך הוא יכול להיות כמובן?
בסדר, זה בדיוק הפיזיקה הקוונטית.
בסדר, אז זה אותו דבר.
כן.
הוא אומר כאן, כמו שרואים בחלום, שמתחלפים נושאים לפניו ברגע אחד. זאת אומרת, הוא יכול להיות באספמיה, ואחר כך במצרים, בעת שנייה אחת. כי שם אין עצם הדברים המדמים בחלום נראים כלל, זה לא עצמיות. אדם רואה בחלום משהו, זה שום דבר ושום קשר למציאות, כי הכל זה בחלום, זה רק יוצא לו מהכוח המדמה. יש לנו כאן את מה שנקרא הרקמה הלימבית, באמצע במוח, שם הכל דברים מצטיירים. אלא כוח המדמה, מדמה כן, מה שרואה הנשמה במראותיה, ויודע את הדברים שמגלים לה. עכשיו, הנשמה באמת, שהשינה, אומרים שינה זה אחד מ-60, החלום זה אחד מ-60 בנבואה. כן, הנשמה שלנו, עכשיו שהיא לא כבולה בכבלי החומר, היא קצת משוחררת, היא יכולה לראות דברים. וכל אחד מראים לו לפי מה שהנשמה שלו הולכת. יש כאלה שנשמה נשארת להם בעשייה, יצירה, בריאה.
יותר מזה, אדם יכול לראות בשינה של לילה אחת, תקופה של שנים.
שנים, כן, כן. נכון.
לוחס את כל השנים לתוך...
במהירות.
שניות, אפילו אולי שברירי שניות.
יש איזה סיפורים.
זה רק אומר כמה... מהמוח שלנו לא מנוצל, כן.
זה ברור, אנחנו, הגאון מייצר 7% מהמוח. רוב האנשים מצלמים 3.5-4% מהמוח, ויותר מ-7% לא שמענו שום דבר. כן, 50% מהמוח שמור לתת מודע. 50% זה אמורים להיות פעילים, אבל גם זה לא מנוצלנו.
אז בשביל מה זה קיים?
זה הפוטנציאל, זה מה שנקרא משביעים אותו.
אנחנו ראינו השבת שאדם עם מישהו שיכול לקרוא ספרים. ושמעתי סיפורים שאחת בארצות הברית, אין הידע.
מה זאת בישוש? בלי...
העיוור, עיוור, קרם בריל.
קרם
בריל. כן, ובארצות הברית אחת הייתה קרוטת ידיים, ותפקדה רגיל. רואים אתה לוקחת עם רגל את הכסף מהארנק ומשלמת לקופאית. זאת אומרת, יש לך את הכוחות האלה, אתה רק לא מפתח אותם. לא מפתח אותם. כל אחד יכול להגיע לדרגה שלה, אבל היא פיתחה את זה, האדם אחר לא פיתח.
צריך, לא פיתח.
כן? יש לנו הרבה אפשרויות נוספות בגלל שלא עושים אותם. אדם מתפתח לפי מה שהוא משקיע. טוב, אז הנשמה יכולה לדמות והיא רואה ומגלים לה. כך המדמה מצייר אותם הדברים בשכל אדם בחידותיו. הוא מצייר לו כאילו הוא רואה עצמים מהם. זאת אומרת, הנשמה היא קולטת דברים וחלומות. זה חלק מנבואה. מספרים סיפור שאישה אחת באה והלכה לספר סיפור לרב פתיה, והוא אמר לה, מזל טוב, יש לך תינוק, זכר, מפי הפתרון שהוא פתר לה. כן, וכיוון שאין הראייה אלא בכוח המדמה, אם כן, אין שייכים בה משפטים השייכים בעצמים מהם עצמם. זאת אומרת, אם זה היה מציאות, אז יש רק דבר אחד, אבל כיוון שזה דמיון, אז זה יכול לדמות בכל מיני אופנים. אילו היו באמת מיניים, נראים באמת מיניים. אבל אלא...
מה השתחל לנו העיגולים והיושב בכל הסיפור?
מה?
מה השתחל לנו העיגולים והיושב בכל הסיפור?
כי תכף אני ארחיב לך על העיגולים והיושב. מה
פתאום זה נכנס לנו באמצע וזה יצא?
לא, כי הוא רצה להראות דוגמה רק שעיגולים ויושר שהם תרתי דה סתרי כאלה, ויש בזה קושיות אם אתה תופס את זה כפשוטו. אבל אם תבין באמת שזה דברים שמתהפכים בשניות מצד מעיגולים ויושר, שזה בעצם אותו דבר, אז לא היה לך קושייה כזאת, כמו קושיית הרמז.
מה זה מה שעשייה באמצע, הוא עשייה למטה, אז
הוא... הוא אומר, זה תחליט איפה היא נמצאת, כן? העולם עשייה זה עולם אחד. אז למה מציירים אותו פעם אחת?
באמת, מתי זה למטה, מתי זה באמצע? כאילו, מה זה אומר?
לפי קו היושר, הנה.
זה מה שאתה שואל.
אני ראיתי לכם פה, קו היושר שם אותו פה את העשייה בסוף הקו. ובעיגולים זה אמור להיות פה
בנקודת הזמן. מה זה אומר? מה זה אומר?
זה המחשה. עכשיו, מה זה עיגולים ומה זה יושר? בואו נדבר ככה. אז מה זה עולם העיגולים? זה אני אמרתי בפרק י' ג', אבל אני קצת נעשה הקדמה. העיגולים, אורות העיגולים, אלו אורות שיצאו מהעיניים של אדם קדמון. בהתחלה יצאו אורות האוזן, החותם והפה, ואחר כך יצאו אורות של העיניים. המפרשים אומרים, למה קוראים לזה נקודים, אורות הנקודים, אורות העיגולים יצאו מהנקודים? שזה אורות ממש קטנטנים. כמו טיפי טיפות, עכשיו היו שיטפונות, כן? בנגב, בכל מיני מקומות. זה אורות, נגיד, של העיניים, של האחפ, אורות אחפ, אוזן, חותם, פה, אורות ששופעים בכמות אדירה של אורות. ואתה הולך ומצא את המקור של הנחל ומגיע לאיפה שמפקש שם, יוצאים טיפות טיפות של מים. זה אורות הניקודים. ממש, לכן זה נקרא ניקודים, שאורות, זה, במקום אחר, הרב כותב על ההבלים. יש לנו אבלים שיוצאים מהאוזן, תסתום את האוזן, תשמע כמו ים, נכון? זה האבלים שיוצאים מן האוזן, נחלשים עדיין. אחר כך זה מתחזק באף, אני מוציא אוויר יותר, והפה יותר חזק, הנשיפה של הפה יותר חזקה מהאף והאוזן. אבל אומר, גם בעין יש אבלים. אלא מה שזה כמעט לא נרגש. יש ציפור אחת בעולם שקוראים לה רעה. הציפור הזאת מבקעת את הביצים על ידי ראייה. היא חייבת להסתכל על זה כל הזמן על הביצים, וכך הביצים מתחממים ובוקעים, אומר מכוח הרשע. הרב שאולי מספר סיפור במפעל לפורמייקה בצפת, בצרפת. יש שם ביקורת קפדנית, איכות, ביקורת איכות קפדנית. והוא אומר, גילו נקודות אדומות. הם לא עברו לסדר היום, השתגעו. לפורמייקה לבנה עם נקודות אדומות, הלכו לברר מי הפקיד שחטא והכניס נקודות אדומות בזה. והגיעו, דבר מאוד מפתיע, שאותם עובדות שהן היו במחזור, מהעיניים יצאו להם טיפות דם לפורמייקה. תגיד, שטויות בובו מייסס. אבל הוא מספר את זה כעובדה. ואומר שמצאו, יצאו כאילו טיפות עיניים, זה לא הגיוני, כן? איך יוצאים מהעיניים שלהם טיפות דם לפורמייקה. אבל הוא אומר שהמחשבים גילו את זה. זה דוגמה שמביאים שם שגם מהעיניים יש כוח בראייה. זה אבלים דקים מאוד. אולי רוחניים אפילו, רוחניים זה כן, יש מה שנקרא עין רעה או דברים אחרים, אבל נגיד שבפיזית יוצאים מפה אורות כמו שמהאוזן או מהחותם, זה דבר שקשה לאומרו, אבל אומר שיש ציפור כזאת שהיא מבקעת הביצים ונקראת הרעה, יש בעיניים איזשהו אבל מאוד דק, זה אורות הנקודים. אורות הנקודים הם משם יצאו העיגולים, יש לנו העיגולים ויש לנו, מה זה עיגולים? ולמה קוראים לזה עיגולים? אז אומר כמו שעיגול, אין בו לא למטה ולא למעלה ולא צדדים, אלא השוואה אחת. זו הנהגה עם העולם, לא לפי פעולת בני אדם, לא לפי שכר ועונש. כבר דיברנו שבוע שעבר שגשם ירד גם על קיבוצים שלא שומרי שבת. איך זה? ועצרת השמיים ולא יהיה מטר. כן, יש הנהגה של הנהגת העיגולים. זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא, בין הנהגה מסוימת עם העולם. ויש באופן פרטי הנהגת יושר, שזה הנהגה עם, לפי שכר ועונש, עם בני אדם. יכול להיות שאדם הזה יקבל שכר, וזה יקבל עונש, והם יהיו באותה עונייה, באותו מקום. ואומרים עוד כמה, אני אתן לכם עוד הגדות מכל מיני ספרים, הנהגת העיגולים והיושר זה הנהגת, העיגולים זה נפש, והיושר זה רוח, הנהגה יותר גבוהה. או הנהגה של כל העולם, כל הגויים, זה הנהגת העיגולים, עם ישראל, הנהגת יושר, יחסית לגויים. זה שתי דרגות בהנהגה, ואמרתי שזה רמוז בפרק א' של בראשית, שהכל שם 32 פעם שם אלוקים, פרק ב' מתחיל השם אלוקים, שזה הנהגת היושר. ובדרך, רוב המאמרים בזוהר, ורוב ההתעסקות של הדרשות, ורוב הלימודים זה ביושר בכלל. לא מתעסקים כמעט עם העיגולים, אבל צריך לדעת שזה קיים, ולפעמים זה נדרש ונצרח. הנהגת, זה נפש, זה התחלה, התחלת ההנהגה, כאילו בסיס, ועל זה נבנה היושר. עיגולים ויושר, ממש נוגעים זה בהתחלה בעץ חיים, ואחר כך עוברים לדברים אחרים. יש הרבה מה ללמוד בתורת הסוד. אבל זה בהתחלה, שמה נדמה לי בפרק א' של העץ חיים, באחד החלקים הראשונים, מדבר על עיגולים ויושר. אז זה באופן כללי עיגולים ויושר, שזה הנהגה הבסיסית, הנהגת העיגולים, ונקראת עיגולים כי היא לא מתחשבת בבני אדם לפי מנתם, זה לא הנהגת שכר ועונש. וזה הנהגת הטבע, וזה הנהגת דין. הטבע גימטרי אלוקים, וזה הנהגת דין, עולם העיגולים. לעומת הנהגת היושר, שזה הנהגה של רחמים, של שכר ועונש. טוב? ואז מכוח קושיית הרמז, הוא אומר, אני יכול לפתור לך את הקושייה הזאת, להגיד שזה בעצם אותו דבר, וזה רק מתחלף לפי...
אבל למה העולם העיגול הוא באמצע? בעיגולים? למה זה באמצע דווקא?
אז מה שהכי חשוב הוא מלביש. עיגולי עתיק מלבישים על האריך, והאריך על אבא, ואבא על אמא, ואמא על זה רפין.
ובאמצע
הכי...
הכי רחוק.
הכי רחוק מה... זה הולך ככה. אני לא רוצה לסבך אותך, יש גם כן אור פנימי ואור מקיף, גר וזת בתוך העיגולים. זה... אני רק... אני מביא לכם רק את הראשי פרקים.
זה אומר שזה הכי מוגן.
הכי פנימי, הכי רחוק מהאורות, והכי גשמי. העולם שלנו זה העולם הכי חשוב, נראה שאנחנו חיים פה. אבל לפי התפיסת הקבלה, תראו כאן את הפרופורציות בין אדם קדמון לאצילות. עיגולי אדם קדמון זה עד לפה, מפה עד לפה זה אצילות. תראו כמה נותנים לבריאה, יצירה ועשייה. בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו פה, בקו למטה, כאן. זה, אנחנו ביחסית לכל הגלקסיות האלה, הכל זה רוחני. ומה שפה נקודה קטנטנה זה כל הגשמיות פה. גם הגלקסיות ושביל החלב וכל ה... מה ששמעתי בגוגל ארס, מצאו שהעולם שלנו זה בערך 100 מיליון שנות אור לכל כיוון. אז, וכל זה רק נקודה פה קטנטנה. אז תבין כמה עולמות, על איזה מרחבים דיברו ואיפה הם היו, חכמי הקבלה, מעל ומעבר למקום וזמן. מה שהחידוש, באמת החידוש הכי גדול בפרק הזה, שזה הכל הסתכלות, שזה יכול להתחלף. ובעצם זה אחד, המשפט חזק של הרב שריקי. ואם לא באתם אלא ללמוד את העניין הזה, דיינו. כאילו שעיגולים ויושר זה עניין אחד. ואני אומר, זה דבר שקשה להבין אותו, ואני יותר מקבל את הבן איש חי, שאומר שהיטב היטב תבין אותו רק שתהיה בגן עדן. אבל שוב, אני אומר, אני לא חייב שיהיה סתירה. לא, כל החורים האלה כאן. ברוחני זה לא משחק תפקיד בכלל. הם יכולים לתפקד בו זמנית, ולא מפריע אחד לשני. טוב, אנחנו נחזור כאן לדברי הרמח"ל. וכמה פעמים מתחלף נוסע הוא בחלום עצמו לנוסע אחר. זאת אומרת, גם בחלומות הדברים מתהפכים ומשתנים. ואינו בדרך שיראה התהפכות כמו שהיה רואה העין, אם היה מתחלף הנוסע לפניו. כי אם רואים בדרך אחד ואחר כך בדרך אחר, ואין קושייה בטעם לומר, הרי אתה לא היה כך. וזה חוק כוח המדמה. זאת אומרת, בדמיון הכל אפשרי, ודברים מתהפכים, ודברים הפוכים, וזה הכל, כי המראה שרואים בחלום זה דבר שהוא דמיוני, ודמיון יכול להתהפך. אותו דבר גם בספירות. כן הדבר הזה במראה הנבואה. אפשר לראות חזיונות הפכיים, פירוש יראה דבר אחד, הוא מביט עליו, להבינו, יתחלף לדבר אחר. וזה סוד וחיות, רצו ושוב. יש מלאך אחד שהוא גימטריה של השם שלו רצו, ומלאך אחר שגימטריה שלו הוא ושוב, והם כמראה הבזק. הגמרא מביאה סיפור על רבא ברבר חנה שם, בהגדות של רבא ברבר חנה, שהיה איזשהו שד שרץ מקצה לקצה בנהר, והוא שופך את המים בגביע, רץ לצד השני, שופך גביע, רץ לכאן תופס את המים, שופך אותם, רץ לכאן תופס את המים, ולא נשפך שום טיפה. זה הדוגמה קטנטנה למה זה מראה הבזק. אז החיות הן בוודאי הרבה יותר רוחניות מאותו שד שהוא ראה, והדברים מתהפכים בשנייה אחת, הנביא יכול לראות משהו ואחרי שנייה משהו אחר והפכו, וזה בעצם אותו דבר. והנה בראות העולמות בכלל עם הקו שבתוכם, אז יראו עיגולים זה בתוך זה. הנה אלכס מה ששאלת, העיגולים הם בתוך זה והקו יורד באמצעם עד הסוף, ונמצאת העשייה נראית במרכז, איפה? בעיגולים. וכשהולכים להביט אל הקו נראית העשייה בסוף. כן, אמרנו הקו זה הולך מחוט האינסוף עד למטה שזה העשייה, ואם יראו אותה בעיגולים הוא ביושר בבת אחת, הרי זה דבר שלא ייתכן. אז מה קרה? יראו אותה למעלה ולמטה בבת אחת. והרי איך הדוגמה בעולם הזה בהקיץ, וזה עניין קבורתו של משה, מה שאמרנו כאן. ואני קורא לקופץ לסוף הפסקה הזאת, וכן כמה ענייני סתירות אחרים המוזכרים בדברי רב ז"ל, ואינם סתירות, כי באמת זה וזה נראה, ואפילו בבת אחת כמקרה החלום. זאת אומרת, החידוש בפתח הזה, שדברים נראים הפכיים, זה לא הפכי, כיוון שדברים ניתנים לראות בכל מיני אופנים. דרך אגב, לארי קדוש לא הייתה שיטת לימוד. הוא קם בבוקר, נותן להם שיעור כאן, ואחר כך נותן שיעור אחר, וכל מיני שיעורים, וכל מיני, רק אחר כך תלמידים הלכו וסידרו את זה לפי נושאים. כן? והתלמיד שלו, העיקרי, זה רבי חיים ויטל, הוא זה שבנה את כל הספרים לפי סדר. והארי קדוש לא גילה את הכל, גילה גם חלקים, וגם הרשב"י גילה חלקים, לא כולם גילו את הכל. כן, והוא אומר כאן, והוא תראה לי את ההתחלפות. רק שבכל דמיון שנראה אני יודע כוח אחד. אמרנו שזה, כשהנביא רואה משהו, זה גילוי מסוים. הוא אומר, אין זה דבר לבטל. אדרבה, כשרואים שני חזונות מתחלפים, זאת אומרת, כאן יש פה שאלה נסתרת, למה משגעים את הנביא? למה הופכים לו כל הזמן את הדברים? אז הוא אומר, יש בזה תועלת. כשרואים אותם בדבר אחד, נודע ששניהם הם נודע עניין אחד. איך אמר שם יוסף לפרעה? ועל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי ממהר האלוקים לעשותו, נכון? יראו לפרעה שני חלומות, לכאורה שניהם דברים שונים, פעם אחת את הפרות ופעם אחת את השיבולים, ואז הוא אומר לו, זה שאומר לך פעמיים, יש בזה תועלת, כי זה לא הולך להיות עוד 30 שנה, זה הולך להיות מיד. זה, גם ההתהפכות הזאת, לנביא יש בזה מסר, והנביא רואה את המראה, מבין הפתרון, ומכל דמיון מאלה לוקח ידיעה אחת בכוח הרוע מתראה לו. זאת אומרת, זה שהדברים מתהפכים יש לזה סיבה, וזה שפה של נבואה. הנביא, כשהוא רואה את זה, הוא לא קולט את זה, הוא לא רואה את זה בעיניים. הראייה של הנביא היא בשכל, בכוח המדמה שלו, הכוחות החושים שלו מתבטלים, הוא פיזית, הוא שוכב כמו ישן. כך הוא מקבל את הנבואה. וזה נכנס לו ישר במוח, והכוח המדמה שלו מתרגם את מה שהוא רואה לדברים, והוא בזה הולך ומדבר אליו בשפה שלו.
הוא סינתזה כאילו.
הוא כן, בהחלט. הוא מקבל את זה בצורה מסוימת. המוח שלו מתמסר את הדברים, והוא מדבר את הדברים לעם בשפה שהעם מבין. ומידה אחת, מה ההבדל בין כוח אחד למידה אחת? כבר אמרנו. אז מה כאן אומר, מה זה מידה? להבין הדברים בפרט. כוח זה כלל. ומידה זה פרט, כך הוא כאן כותב בפתח וו. וכשיש בחינות רבות, הרי הנה בדמיון אחד תיראה מידה אחת, והכל תלוי בה בסדר ההנהגה, מה נמשך ממנה, ובדמיון אחר תיראה מידה אחרת, וכל המשכתה כנ"ל. דרך משל, הנה כאן הרמח"ל מדגים לנו משהו. בסדר השתלשלות הפרצופים, יראה יסוד עתיק קלה בחזה, בחזה של אריך.
אז א' א' דאדם
אריך. אריך אנפין, אריך אנפין. כן, יש לי פה נגמר לי הדף. אני אדף לי אחת. בואו. לא, אז כאן זה יותר טוב, שלי מופשי. חשבתי שאני כאן, יש לי המשך. אז אומר כאן, דרך משל, יסוד העתיק קלה בחזה דאריך אנפין. מה זה יסוד עתיק? ספירת היסוד של עתיק זה הכתר. בכתר יש לנו שני פרצופים. עתיק יומין ועריך אנפין. עתיק יומין יותר גבוה מעריך אנפין. ושניהם בכתר. למה נקרא עתיק? כמו ויעתיק משם הרה. העתיק הוא מעתיק ממלכות דאק לכתר דאצילות. הכתר דאצילות מחלק לשניים. עתיק ועריך. עכשיו עתיק כלפי העריך הוא שוב מדרגה אחת מעליו, והוא משפיע לו ובונה אותו במוחין שלו. אז היסוד של העתיק נגמר בחזה של עריך. חזה זה התפארת, כן? ויוצאים משם חסדים וגבורות. ובדרך הלבשה יראה יסוד עתיק קלה ביסוד דעריך. יש פה שני דברים, השתלשלות והלבשה. מה זה השתלשלות ומה זה הלבשה? השתלשלות זה מה שנקרא שהספירות נאצלות אחת מהשנייה. והלבשה זה הנהגה. כשעתיק רוצה להנהיג את העולם דרך העריך, אז היסוד של העריך, של העתיק, מתלבש ביסוד דה העריך. אז הוא אומר, לכאורה זה סתירה. פעם אחת תורא שהיסוד של העתיק מסתיים בחזה, פעם אחת מסתיים ביסוד, רק הצד. הוא אומר, זה אותו דבר, תלוי אם זה עניין של השתלשלות או עניין של הלבשה. וזה שני דברים הפכים, שהם בעצם אותו דבר, רק תלוי באיזה מגרש נמצא, על מה אתה מדבר, על הנהגה, או על השתלשלות. מה שלומדים בספרי הארי הקדוש בדרך כלל זה על השתלשלות. והרמח"ל אומר, זה חבר'ה, זה לא מספיק. צריכים ללמוד גם את ההלבשה, צריך ללמוד גם את ההנהגה. מי שלומד רק את הארי הקדוש, סליחה על הביטוי, הוא לומד אינסטלציה. הוא לומד כל המערכת, איך זה זורם ופרצופים וענפים אבל אחרי הכל, מה יצא לך מזה? מה זה אומר לך? מה זה? אז הרמח"ל הולך ועושה עוד שלב אחד, זה עניין של ההנהגה, הנהגת העולם. תכלס אומרים בצוע בשטח, הלכה למעשה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. זה הלבשה. ושני הדברים נראים, שני עניינים אמת, והמראות מגלות עניינים אלה. הפרק הזה הוא קצת קצר, אנחנו נסיים אותו ונחיל קצת כמה מילים על העיגולים. והמידות והכוחות הם נדעים בסדר אמיתי, נכון? כמו שהם מסודרים ונעשים, זה ההפרש שיש בין מראה הנראה, או בין הפתרון המובן. זאת אומרת, יש את המראה, והפתרון זה ההסבר שהנביא נותן למראה הזה. המראה הוא לפי מה שיכולה לקבל הנשמה. כל אחד, הנשמה מקבלת דברים רוחניים, כי כבר שמה מעצית את שמו חוק זה, שלא יוכלו הנביאים או הנשמות לקבל, כי אם בדרך המראה הזאת. כן, זה דברים שמעל היה, למה זה ספירות ולמה עולמות ומי קבע אותם, זה שאלות כאלה של... אני פעם למדתי עם מישהו על העולמות והמלאכים והנהגה, אז הוא סגר את הספר בעצבנות, אמרתי לכם את זה בספר, אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא צריך עוזרים. הרי הוא כל יכול. אבל כבר בשיעורים, ממש בשיעור הראשון דיברנו, נכון שהוא כל יכול. אבל הוא רצה להנהיג את העולם בצורה הזאת, והוא פעל לסילוק הכוח הבלתי תכלית, והוא פועל בכוח מוגבל כדי לאפשר את המציאות שלנו. אם היה פועל בכוח הבלתי תכליתי, אז הכל מתבטל וחוזר לאפס כל הזמן. וכך הוא הנהיג את העולם, וככה הנביא קולט, וככה הנביאים קולטים, וככה החכמים קולטים דרך המערכת הזאת. ואז כל עניין מן המידות והנהגה שיש להם להבין, צריך שיבינו אותו מכוח המראה. יש את המראה הרוחני, ומה שהנביא קולט, ומה שהוא מסביר. שיראו על פי משפט החזיונות. יש חזיון, והנביא מפרש אותו לפי ההבנה שלו. בסדר? ואף על פי שאין החזיונות עומדים זה עם זה, זאת אומרת, הם יכולים להיות שונים, אין לו כלום, כי אמרנו שזה הכל משלים, וזה הכל סובייקטיבי לפי הנביא. כי אדרבה, הנשמה רואה זה וזה, הוא מקבל שעניינים כמו שהם, והיא משגת כוחות המידות לפי המיטת ענייני ממש, כסדרם בהנהגה. אך דרך קבלתם, זאת אומרת, ההטמעה והורדת הנבואה עד לבני אדם, הוא כמו שיכולה לקבל, וזה הדמיונות שכמו שאוכל הנשמה לקבל. רק הדרך הזה ניתן לה להשיג על ידו ולא בדרך אחר. הסיכום של הפרק הזה אומר כאן הרע.
אם מקבלת, הנשמה מקבלת את שני הדברים.
אם מקבלת, גם את הדברים ההפכיים, והנביא מתרגם את זה, והוא מבין גם את ההפכיות, והוא מבין גם למה הראו לו את זה, והוא מסביר לנו את הנבואה. אנחנו מכירים את הנבואה של מה תורם הקדש שקד, היטבת לראות. מה זה היטבת לראות? אתה הבנת פירוש, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כי שוקד אני על דברי לעשותו, כן? אני אקח את הפירוש למקד שקד. ומזה יש הרבה פירושים. אמרתי לכם שבחלומות הרב עמדין כתב אנציקלופדיה, לענייני החלומות, שהוא אסף מהרבה ספרים, וסידר אותם לפי פרקים, לפי נושאים, אחרי תפילת ערבית, בסידור שלו, סידור יעבץ. אבל זה חלומות. כמובן שיש גם כן עניין של נבואה, ומה הנביא רואה. מי שלומד, אני בטוח שהנביא יודע את קבלה, בטוח. לא רק קבלה, אלא הרבה דברים. ולימוד הדברים האלה, וכניסה לעולם הנבואה, למדו את זה, יש. אליהו הנביא היה לו פקולטה. יונה הנביא היה תלמיד של אליהו הנביא. הוא למד את הנבואה, והתקדם בנושא הזה עד שקיבל את ההשראה. כן, אז זה... כאן בסיכום, אני אקח את הסיכום, פה מהרב מקובר, רבנו מחדש חידוש עצום. אמרתי לך, מרב סן איגרי, אני כמעט באותו דבר. והוא שמרות הספירות נראים לעתים כהופכיים. זאת, כיוון שאילו, שאילו הם המרות הנבואים, הנראים מתבונן על פי השגתו ועל פי העניין, אולם זהו כמו חלום. אין בו סתירה בין המרות המתחלפים. אדרבה, כל מראה מתחלף באותו עניין, מלמדנו דבר נוסף ביחס לעניין. עם זאת, הפתרון המראה הוא אחד. כיוון שהוא מתגלה במראות שונים. הנה כך דרושים שונים בכתבי האריז"ל שנראים כסותרים, עניינם הם אותם מראות הנבואים המשלימים זה את זה. הציור הזה, אני רואה שהוא הביא אותו, אני לא ידעתי שהוא הביא אותו, כי אין לי את המדרש לפניכם, אבל הבאתי לכם את המקור, ממש אותו ציור. זה מספר של אחד עודי, המחבר נשאר בעילום שם.
מה זה יוד עין?
איפה אתה? יוד עין, או עין יוד.
יש גם זה וגם זה, אני רואה. יודעין א' א', אז יודעין אריך הנפין, יודעין דאבא, יודעין אימא.
הנה, הנה, כאן, 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 פה. גר דעתי כיומין.
זה אותו דבר. מה זה יודעין
א'? זה אולי יוד עיגולים של עתיק יומין.
אוקיי, זה
10. לכל אחד מהם יש עוד 10
ספירות עיגולים. עיגולים מן 10, כן.
כן, אז זהו, לכל, אני לא רוצה לסבך אתכם, אני אומר לכם, אני שחיתי שעות בלי להבין כלום. בנושא של האגונים ויושר, והרב אשלג עם הכללים שלו של האגונים ויושר, זה לימוד קשה וגם לימוד יבש. כי מה זה נותן לי באחרי הכל? וזה מאוד צריך להיות העקשן כדי להתמיד בלימוד הזה. אני מביא לכם פה קטע קטן, דיברנו כאן על מראות נבואה, וכאן משה רבנו מזהיר את בני ישראל. תדעו לכם, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. ודבר השם עליכם מתוך האש, כך כתוב. מה האש, מה זה כל דברים וכו'. אני קורא לכם פה באמצע, אתה כבר ידוע שהזה עצמו, נו תגידו אותי מה זה זה?
זה
רמפים. מה זה? זה התפארת, כן? הקדוש ברוך הוא, עצמו. אי אפשר, דרך אגב, אני שמעתי שיעורים של כמה מקובלים והנושא הזה של... פעם אחת האין סוף, הם קוראים לו הקדוש ברוך הוא. פעם אחרת התפארת, הזה רמפים נקרא הקדוש ברוך הוא. אז בואו נשאר עם הזה, זה רנפין. בסדר? עצמו אי אפשר לאדם להסתכל בו. אפילו המחוקק עצמו.
הוא היה משה, כן?
כן, משה רבנו. איך, למה הוא קורא למחוקק? גד, כי שם חלקת מחוקק ספון. שהרי עליו נאמר כי לא יראה אני אדם אחר, הרי משה רבנו ביקש לראות, הרי אני את כבודך. אמר, לא יראה אני אדם אחר. ומשה לא יכול להסתכל, אלא בסוד נוקבה, נזדבגת עימי. זאת אומרת, המדרגה הכי גבוהה שהגיעה אליה משה רבנו, כשהוא רואה את המלכות, בזמן שהיא מחוברת אל התפארת. תכתיב, תמונת השם יביט. יש תמונה, ויש תמונת השם. תמונת השם זה התמונה של השם. אז בזמן ש... אז מה זה תמונה? תמונה זה מלכות. השם זה התפארת. בזמן שהמלכות מחוברת עם התפארת, משה רבנו יכול להתקרב אליה, ולראות אותה. אבל ישראל, גם בנוק עצמה, לא יכולים להסתכל. וזה מה שאומר, תמונה אינכם רואים, גם את התמונה, לא תמונת השם, גם תמונה אינכם רואים, תמונה זה מלכות, גם את זה אינכם רואים זולתי כל. אז מה כן השיגו? כלומר, שלא היו רואים אלא קולות הנאצלים והמלובשים בלבושים המשתבים עליהם כפי כוחם. ודרך אגב כתוב כל השם בכוח. בכוחו לא נאמר, אלא בכוח, לפי כוח קליטה של כוחם. ודרך אגב, הגמרא מסכת שבת דף פ"ח, זאת אומרת שגם הם לא יכלו לעמוד בדבר הזה, פרחה נשמתם, ועפו 2,000 אמה לאחוריהם, ומלכי השרת מדדים, מלכי הצבאות ידודון ידודון, נחזירו אותם בחזרה למעמד הסיני, פיזר עליהם תל של תחיית המתים, היה איזה טראומה עצומה שמה. שלא יכלו לסבול, כן, על כפי הוקם, שיוכלו לסבול אותם ולעמוד בהם, זה שמה תמונה אינכם רואים זו את יקול. והנה כבר ידעו שהתורה נקרא ברית, לפי שכל האורות שלה נכללים ביסוד הקדוש, ועל ידו נמשכים למטה כדי שישראל יקבלו וישמעו וישלימו את תיקונם. והתיקון, הכלי שלהם, הוא שהוא היסוד עצמו שנכללים בו, ונמצא בעיקר שהם מצווים על ברית ותורה, שהוא יסוד הכלי ועצמותו. באמת התורה זה התפארת, תורת השורה שבכתב, והברית זה היסוד, והוא משפיע את זה למלכות. והמלכות זה תורה שבעל פה, ודרך עם ישראל שלומד תורה שבכתב. תורה שבעל פה, מתחברים לתפארת ולמלכות. וזה מכם הפירוש, ויגיד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות. אז בואו נראה, מה כאן בני ישראל קיבלו בהר סיני? קיבלו משהו מהקולות. מדרש עשרת הדיברות אומר שהיו רואים את הקולות מתעגלים ויוצאים. ראו את הקולות, בכל העם רואים את הקולות, ראו את גלי הקול, מתעגלים ויוצאים. ויגיד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות, כשם שהיסוד כולל בתוך העצמות של כל עשר עשרות, היסוד נקרא קול, והוא כולל את הקול. ומסריח זה אלוהה, שהטיפה הזרעית יורדת מכל איברי הגוף. כל אדם יודע, זה בזמן שיוצא טיפת הזרע, כל הגוף נעשה מקפה אחת, גוש אחד. למה? זה נקרא, יש, וזה ביטוי אחד הספרים, בהסכמת האיברים. כל האיברים באותו רגע מסכימים לדבר אחד. כך עשרת הדברות שנאמרו על הר סיני הם כללות התורה ממש. וזה נאמר עשרת הדברים, בעניין אמרו ויכתיבם יש לנו לוחות אבנים וכו'. טוב, הבאתי לכם את הקטע הזה, מה שאתם כאן, מהי ההשגה שעם ישראל השיג במעמד הר סיני? זה מה שנקרא, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. זהו, אז בזה נסתיים בפתח השמיני.